עם ישראל מחכה כל כך הרבה דורות, כל כך הרבה שנים, כל כך הרבה זמן אנחנו מחכים לביאת המשיח, שיבנה לנו את בית המקדש השלישי, יקבץ את כל העם היהודי מכל קצווי תבל לארץ ישראל. אני חושב שאם אנחנו נעיין קצת בפרשה שלנו, אנחנו נראה איך אנחנו מזרזים את זה, איך אנחנו גורמים שזה יהיה עוד קצת יותר מהר בעזרת השם, שכבר נראה את כל זה, נראה את המשיח מוביל אותנו לבית המקדש. אז נזכיר, אנחנו בפרשת ראי, יש פה דבר מאוד מופלא בפרשה שלנו, חסידים יקרים, יש לנו פה דבר מאוד מופלא. בתחילת הפרשה אומר הקדוש ברוך הוא, לא מקריבים קורבנות איפה שמתחשק לך, לא איפה שאתה רוצה אתה מקריב קורבנות. לעם ישראל יש מקום אחד, לכל העם היהודי, לא משנה איפה אתה גר, בחוץ לארץ, בארץ ישראל, בכל ארץ ישראל לא מקריבים קורבנות, אלא במקום אחד בלבד. איפה זה המקום? אז בפרשה שלנו אומרת התורה, במקום אשר יבחר השם אלוקיכם מכל שבטיכם לשום את שמו שם. שימו לב, הקדוש ברוך הוא לא אומר איפה המקום יהיה. הקדוש ברוך הוא לא אומר איפה זה יהיה. הקדוש ברוך הוא אומר, תראה, יש מקום שבו אני אבחר להשרות את שכינתי, ושם תקריבו את כל הקורבנות. וכל אחד שקורא את הפסוק שואל פה שאלה הכי פשוטה. יהודים יקרים, כל אחד שקורא את הפסוק שואל, מה אכפת לקדוש ברוך הוא? פשוט לתת לנו, לשלוח מה שנקרא, לשלוח מיקום, מיקום מדויק. כן? אנחנו תעלו לירושלים, שם תבנו את בית המקדש ושם תקריבו את הקורבנות. דוגמה שהקדוש ברוך הוא שלח את אברהם אבינו לעקוד את יצחק, כן? הסיפור המרגש הזה של עקידת יצחק. הקדוש ברוך הוא אבל אומר לו, ברור, לך לך אל ארץ המוריה ועלהו שם לעולה. כמובן שבסוף אולי צריך לשחוט אותו, כן? אבל הקדוש ברוך הוא אומר לו, נותן לו מיקום ברור. הקדוש ברוך הוא לא אומר לו, תעלה אותו אל באותו מקום שאני אשרה, אשר יבחר השם אלוקיכם מכל שבטיכם, לשום את שמו שמה. למה פה בפרשה הקדוש ברוך הוא לא אומר לנו ברור? תעלו, בית המקדש צריך לבנות אותו במקום אשר יבחר השם. למה לא אין פה מיקום מדויק, רבותיי? יהודים יקרים, בזה שהקדוש ברוך הוא בכוונה לא אומר לנו, איכן המקום שבו לבנות את בית המקדש, הקדוש ברוך הוא רוצה ללמד אותנו פה משהו חשוב מאוד מאוד. הקדוש ברוך הוא מלמד אותנו איך בונים את בית המקדש. בשביל לבנות את בית המקדש, אנחנו צריכים לקיים את מה שכתוב בפסוק בפרשה שלנו. חסידים יקרים, אנחנו חייבים לקיים את מה שכתוב בפרשה שלנו, לשכנו תדרשו ובאת שמה. הקדוש ברוך הוא יכל לכתוב לנו, ברור איפה זה. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה לשכנו תדרשו, שאנחנו נתייגע, נחפש, נשתוקק, נעשה את הכל למצוא את המקום. שוב, בכוונה הוא אומר לנו את המקום. הוא רוצה שאנחנו נגלה את זה בכוחות עצמנו. אחרי שנגלה את זה בכוחות עצמנו, הוא כבר כמובן יאשר את זה. מי שבאמת הצדיק, שבאמת עבד מאוד 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 קשה, והתייגע למצוא את המקום של בית המקדש, זה היה דוד המלך. כמו שדוד המלך בעצמו מעיד על עצמו, בתהילים, בפרק קוף למד ב', אומר דוד המלך, אני רוצה לקרוא ככה כמה פסוקים, פסוקים מאוד מאוד מרגשים, איך שדוד המלך מתאר, חסידים יקרים, איך שדוד המלך מתאר כמה הוא עשה את הכל למצוא את מקום המקדש. הוא אומר שמה, זכור השם לדוד את כל ענותו. השם, תזכור לדוד המלך כמה הוא הצטער, כמה הוא התייגע. אשר נשבע להשם, נדר לאביר יעקב, נשבע, אם אבוא באוהל ביתי, אם אעלה על ערש יצועי, אם אתן שנת לעיניי לאפפיי תנומה, עד אמצא מקום להשם ישכנותי לאביר יעקב. שימו לב, דוד המלך אומר, אני החלטתי, נדרתי נדר, אני לא ישן על מיטה. דוד המלך ישן על מזרון, על הרצפה, אולי נזרק על איזה כיסא, אבל הוא לא עלה לישון, הוא לא עלה לישון על מיטה. עד אמצא מקום להשם ישכנות לאביר יעקב. אומר דוד המלך, עד שאני לא אמצא את הכוונה, עד שאני לא יבין איפה המקום אשר יבחר השם, איפה המקום שבו צריך לבנות את בית המקדש. מי שבנה את בית המקדש, חסידים יקרים, מי שבנה בפועל את בית המקדש, זה היה שלמה המלך, נכון? אבל מי שהניח את היסודות, ומי שקנה את המקום מהרבן היבוסי, זה היה דוד המלך. ואומר, עד שאני לא יזהה את המקום בצורה ברורה, אני לא אעלה על ערש יצועי. לא אתן שנת לעיניי לאפאפיי תנומה. דוד המלך עושה את הכל, הוא רוצה להבין מה זה המקום אשר יבחר השם. והוא חושב לעצמו, דוד המלך הרי מלא וגדוש באמונה. הוא אומר, אם הקדוש ברוך הוא אמר שאנחנו צריכים, כמו שכתוב בפרשה, לשכנו תדרשו ובאת שמה, אז ברור שאם אנחנו נעיין בתורה טוב, אם אנחנו נעיין, בטוח שנמצא איזה קצה חוץ, בטוח חייב להיות איזה רמז בתורה, היכן הוא המקום אשר יבחר השם? איפה זה המקום הזה, רבותיי? דוד המלך לומד את התורה שוב ושוב ושוב, ופתאום הוא מגיע לפסוק בפרשת שופטים. אנחנו נקרא את זה בעזרת השם במנחה של השבת הקרובה, בעזרת השם יהודים. הרי אנחנו בפרשת ראי, במנחה של שבת קוראים את תחילת מה? תחילת הפרשה הבאה, נכון? אז במנחה של שבת אנחנו בעזרת השם נזכר לקרוא את פרשת שופטים. ושם אומרת התורה, התורה מדברת על סיטואציה שיש שתי בתי דין שיש ביניהם מחלוקת להלכה. כן, דבר שיכול עלול לקרות מאוד. שתי בתי דינים, בוא נאמר, בית הדין של אשדוד ובית דין של אשקלון, יש ביניהם בוויכוח הלכתי. מי המכריע? רבותיי, יהודים יקרים, מי המכריע? הסנהדרין הגדולה. הסנהדרין הגדולה של כל העם היהודי. איפה היה מקום ישיבתה? איפה ישבו הסנהדרין הגדולה? שימו לב, יהודים, במקום שנקרא לשכת אגזית. היה חדר בבית המקדש שנקרא לשכת אגזית. לא נתעכב כרגע למה השם של המקום היה לשכת הגזית, אבל ככה היה מכונה החדר, ככה היה מכונה הלשכה שבו התכנסו הסנהדרין הגדולה של עם ישראל. ואומרת התורה שיש מחלוקת, שיש ויכוח הלכתי, אז עולים להסנהדרין הגדולה והם המכריעים לכל העם היהודי כולו. אבל דוד המלך שם לב שהתורה מתבטאת ככה. התורה לא אומרת וקמת והלכת אל המקום אשר יבחר השם. אומרת התורה במקום וקמת והלכת, וקמת איך? וקמת ועלית, מצוין, וקמת ועלית. למה קמת ועלית? דוד המלך אומר, מכאן אני מבין שהמקום אשר יבחר השם, שימו לב חסדים, הוא עדיין לא יודע איזה מקום זה יהיה. הוא עדיין לא יודע איזה מקום. אבל נתון אחד יש לו. המקום אשר יבחר השם הוא מקום שצריך לעלות אליו. כן? צריך לעלות אליו. למה? כי הוא פשוט מקום גבוה. ולא סתם גבוה, הגבוה ביותר בכל ארץ ישראל. הרי התורה מדברת על סיטואציה שיכול להיות ויכוח בבית הדין של באר שבע, או בית הדין של אשקלון, או בית הדין של צפת. מכל מקום בארץ, מכל מקום בארץ, אתה צריך למה אתה צריך לעשות, וקמת ועלית אל המקום אשר יבחר השם. זאת אומרת שהמקום אשר יבחר השם, מה? המקום אשר יבחר השם זה המקום הגבוה ביותר בארץ ישראל. אוקיי, נתון ראשון יש לנו. קצה חוט כבר יש לנו. קצה חוט כבר יש לנו. כן, המקום אשר יבחר השם, המקום אשר יבחר השם זה המקום, המקום אשר יבחר השם זה המקום הגבוה ביותר בארץ ישראל. אבל איפה המקום הזה? איפה המקום הזה? היום יש לנו כלים, כן, היום יש לנו כלים, כלי מדידה משוכללים ביותר, אתה יכול לדעת בדיוק מה המקום הגבוה מעל פני הים, אבל אז דוד המלך שואל את עצמו, איך אני אמור לדעת, איך אני יכול לדעת מה המקום אשר יבחר, מה המקום הגבוה ביותר? דוד המלך מעיין בכל התורה ועובר לאיפה? ועובר לספר יהושע. בספר יהושע, פרק ט"ו, שם מופיע חלוקת הארץ לשבטים. שם מופיע, חילקו את הארץ, חילקו את כל הארץ. שימו לב, בדרך כלל הנביא מתבטא שהגבול עובר ממקום למקום. ועבר הגבול, ועבר הגבול, ועבר הגבול. אבל כשהוא מדבר על ירושלים, כשהוא מדבר על ירושלים, שם הקדוש ברוך הוא, שם הנביא מתבטא, לא ועבר הגבול, אלא מה? לא ועבר הגבול, אלא ועלה הגבול. דוד המלך אומר, אוקיי, הבנתי. הבנתי. אבל האמת היא שהנביא ממשיך שמה, ועלה הגבול מירושלים, והוא ממשיך עוד קצת. ועלה הגבול למקום שנקרא עין איתם. שימו לב. יש מקום בירושלים, ליד ירושלים, מערבית לבית המקדש, שנקרא עין איתם. שימו לב, עין איתם, חסידים, הוא גבוה יותר מירושלים, הוא גבוה, סליחה, גבוה יותר מהר הבית, בכמה? 23 אמה. בערך קצת יותר מ-11 מטר. קצת יותר מ-11 מטר. דוד המלך אוקיי אומר, יש לי את הנתונים. יש לי נתונים, הנה, בעין איתם צריך לבנות את בית המקדש. למה בעין איתם? יש לו שני נתונים, עוד הפעם, בוא נחזור מהם שני הנתונים. בפרשת שופטים אומר הקדוש ברוך הוא, וקמת וקמת ועלית. למה וקמת ועלית? אותו מקום, אשר יבחר השם, עדיין לא יודעים איפה הוא, המקום הזה אבל הוא מקום גבוה, הגבוה ביותר בארץ ישראל. ועל פי מה שכתוב בספר יהושע, פרק ט"ו, המקום הגבוה ביותר זה ירושלים, ועוד יותר גבוה זה עין איתם. דוד המלך רוצה לבנות את, בית המקדש שם. ואז באים ואומרים לו הסנהדרין, לא, לא. לך להר הבית. לא לעין איתם, אלא להר הבית. כי משה רבינו מברך את שבט בנימין, שבחלקו של בנימין, חסידים יקרים, בחלקו של בנימין הרי נבנה בית המקדש, אומר משה רבינו, בין כתפיו שכן. שים לב, הוא מדבר על השרת השכנה בבית המקדש. חסידים יקרים, הוא מדבר על השרת השכנה בבית המקדש, מה אומר? בין כתפיו שכן. שימו לב, הראש, הכתפיים, הם לא אחרי החלק הכי גבוה בגוף, כמעט החלק הכי גבוה. כביכול הקדוש ברוך הוא לא רוצה את המקום הכי הכי גבוה, אלא כביכול בין כתפיו. שוב, הוא לא כאן המקום להסביר למה הקדוש ברוך הוא לא רוצה את המקום הכי גבוה, הוא רוצה את המקום הכמעט הכי גבוה בין כתפיו, אבל מהפסוקים הללו הוכיחו הסנהדרין לדוד המלך שהקדוש ברוך הוא רוצה בין כתפיו, שוב הכוונה להר הבית. ואז כמובן, אז דוד המלך היה יכול כביכול לישון על מיטה, אז דוד המלך היה יכול לעלות על ערש יצרואי, כמו שאומר. דוד המלך מלמד אותנו, רבותיי. דוד המלך לומד מהפסוק והוא מלמד אותנו. את בית המקדש, בשביל לזכות לבית המקדש, צריך להתייגע. ככל שאתה מתייגע יותר, רבותיי, ככל שאתה מתייגע יותר, ככה הקדושה של המקדש חודרת אליך הרבה 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 יותר. אנחנו יודעים, כן? כל אחד יודע שדבר שאתה מתייגע אליו, מה קורה? חסידים. מה קורה שאתה מתייגע אליו? אתה משקיע, הדבר שאתה משקיע בו, אתה לא תוותר עליו. דבר שבא בקלות, גם הולך בקלות. אבל דבר שהשקעת בו, אתה מתאחד איתו. לכן, במשכן שנבנה במדבר, עם ישראל כמעט ולא השקיע. שוב, תרמו, ותרמו בנדיבות גדולה, ובשמחה גדולה, אבל לא השקיעו. משה רבינו את ביתה, את המשכן, קיבל הוראות ברורות. אולי צריך להתייגע איך בונים ומה בונים, איזה גובה, איזה אורך, איזה רוחב. הוא קיבל הוראות ברורות ומדויקות. רבותיי. הוראות ברורות. אבל המשכן, בגלל זה, הוא היה זמני בלבד. בית המקדש יהיה קבוע, דבר אתה רוצה שהוא יחקק אצלך. הבית המקדש הקבוע, זה חייב להיות על ידי, איך שהפסוק אומר, לשכנו מה? לשכנו תדרשו ובאת שם. ושימו לב, במובן מסוים, בית המקדש השני היה נעלה יותר מבית המקדש הראשון. איך אומר הפסוק? גדול יהיה כבוד הבית האחרון יותר מן הראשון. כבוד הבית האחרון יותר מן הראשון, זה יתבטא בשתי פרטים. א', הוא היה הרבה הרבה יותר גבוה. בית המקדש הראשון, כמה הגובה שלו היה? תזכירו לי חסידים, כמה היה הגובה של בית המקדש הראשון? חסידים, 30 אמה, לא 70, 30 אמה. כמה בית המקדש השני היה? 100 אמה. כמה זמן עמד בית המקדש הראשון? חסידים, כמה זמן עמד בית המקדש הראשון? 410 שנים. כמה זמן עמד בית המקדש השני? 420 שנה. גדול יהיה כבוד הבית האחרון, יותר מן הראשון, גם בגובה הבניין, וגם באורך זמן שהוא עמד והיה לנו. למה בית המקדש היה יותר, למה כבוד הבית האחרון, בית המקדש השני יותר מהבית הראשון? שימו לב, כי פה עם ישראל השקיע אפילו יותר מבית ראשון. בית ראשון, דיברנו על ההשקעה של דוד המלך. הוא לא הלך לישון, אם אבוא באוהל ביתי, אם אעלה על ערש יצרואי, דוד המלך לא הולך לישון. עד אמצא מקום להשם, משכנות לאוויר יעקב. עד שאני לא אמצא מקום, אני לא הולך לישון, אומר דוד המלך. סוף סוף שהוא מצא את המקום, הגיע אליו שמואל הנביא, חסידים יקרים. אחרי שהוא מצא, אחרי שהוא התייגע, ואחרי שהוא עשה את הכל לבנות את בית המקדש, מגיע אליו שמואל המלך עם מגילה מדויקת. מגילה שיש אומרים שמשה רבינו קיבל את זה מהר סיני, ממי חסידים, ממי? כמובן מהקדוש ברוך הוא, מהר סיני הוא לא קיבל מאף אחד אחר. הקדוש ברוך הוא מסר לו מגילה מדויקת. כך נאמר בספר דברי הימים, הכל בכתב מיד השם עליי השכיל. אז דוד המלך התייגע למצוא את המקום. אחרי שהוא מצא את המקום, מסר לו שמואל הנביא מגילה ברורה איך לבנות. היגיעה, שימו לב שוב, היגיעה, המאמץ הגדול של דוד היה למצוא את המקום. אבל איך לבנות, ומה בדיוק, איפה המזבח, ואיפה קודש הקודשים, ואיפה המזבח הקטורת, ואיפה השולחן, קיבל מגילה מדויקת פרט אחרי פרט אחרי פרט. בבית שני, היה פה יגיעה יותר גדולה, כי גם את זה לא היה להם. עם ישראל התייגע גם על המיקום, וגם על צורת הבית. לכן כבוד הבית האחרון יותר מן הראשון. שימו לב, מכאן אנחנו רואים שבשביל בית המקדש מה צריך להיות? חסידים, בשביל בית המקדש מה צריך להיות? לשכנו תדרשו, צריך לדרוש, צריך לעשות מאמץ. אי אפשר לעבור לשתות כוס קפה ולשבת על איזה כיסא נוח וככה לבנות את בית המקדש. בשביל לבנות את בית המקדש צריך להיות לשכנו תדרשו, לעשות מאמץ עצום. שוב, למה צריך לעשות מאמץ? כמו שאמרנו מקודם, שימו לב, ככל שאתה יותר, שאתה משקיע במשהו, זה נהפך למה? חסידים, זה נהפך למה? נהפך לחלק ממך. אתה משקיע במשהו, זה נהפך לחלק ממך. על פי זה נבין עוד דבר, רבותיי. הרמב״ם אומר בספר המצוות, אומר הרמב״ם דבר מפתיע. אנחנו הרי יודעים, בוא נתחיל שנייה אולי לפני זה, הכהונה, נכון? מה זה כהן? מי כהן, רבותיי? מישהו מזרע אהרון? כל זכר, כל אחד שנולד לזרע אהרון, אוטומטית הוא כהן. כהן זה משהו מה? כהן זה משהו ש... משהו עצמי. זה לא משהו, זה לא איזה תכונה נרחשת. אי אפשר לקנות את הכהונה, כן? קורח בהתחלה חשב, קורח, חשב שהכהונה זה איזה משהו, זה איזה תפקיד. אהרון קיבל את התפקיד, אולי עוד כמה זמן אפשר להעביר את זה למישהו אחר, כן? זה מה שקורח רצה. קורח בא ואמר, אהרון היה כהן, עכשיו אני רוצה להיות. אמר לו משה רבינו, מי שזוכר, אומר משה רבינו לקורח, בוקר ויודע השם. לא נאריך בכל הפרטים עכשיו, אבל משה רבינו אומר לקורח, בוקר ויודע השם. אומר משה רבינו לקורח, כמו שאי אפשר להפוך בוקר ללילה, יש לילה ויש בוקר. יש יום ויש לילה. ויהי ערב, ויהי ערב, ויהי בוקר. אי אפשר להחליף ביניהם, נכון? בדיוק באותה צורה, בדיוק באותו דבר, מי שכהן הוא כהן לנצח נצחים, לא ולזרוע אחריו, לברית עולם. מי שלא כהן הוא לא כהן. אוקיי, זה בכהונה, זה כתוב מפורש בתורה. מה בקשר למלוכה? שימו לב, אומר הרמב״ם, כמו שכל אחד שהוא לא מזרע אהרון, לעניין הכהונה, לעניין שירות בבית המקדש, הוא נקרא זר, או בלשון הרמב״ם, נוכרי. נוכרי לא במובן של גוי של אומות העולם, אבל הכוונה אתה זר. אם אתה לא מזרע אהרון, יכול להיות שאתה תלמיד חכם גדול, יכול להיות שאתה צדיק גדול, יכול להיות שאתה אדם נעלה וקדוש ונפלא. אם אתה לא מזרע אהרון, אז מה אתה חסידים, אז מה אתה נקרא? אתה זר לכהונה. בדיוק אותו דבר אומר הרמב״ם, דבר מדהים, כל מי שהוא לא מזרע דוד, לעניין מלוכה, הוא נקרא זר. אין מלך בעם ישראל, אומר הרמב״ם, למי שמאמין בתורת ישראל, אין מלך זולת המשפחה הנכבדה, כך הוא מתבטא, זולת המשפחה הנכבדה, משפחת דוד ומשפחת שלמה, משפחת דוד המלך ושלמה המלך. ומה שמעניין, לא כתוב בתורה מפורש, כן? הרי לא כתוב בתורה מפורש. הכהונה כתובה בתורה מפורש. חמישה חומשי תורה כתוב כמה פעמים שהקדוש ברוך הוא בעת ההיא הבדיל השם את שבט הלוי, קראנו בפרשה האחרונה. כתוב בפרשה כמה פעמים שאהרון קיבל את הכהונה וכל שבט לוי קיבלו את הזכות לעבוד בבית המקדש. אבל המלוכה לא כתוב בתורה בשום מקום שזה חייב להיות רק אחד משבט יהודה ממשפחת דוד ושלמה. זה מופיע בתהילים, שימו לב. שימו לב, זה מופיע בתהילים, בהמשך לאותו פרק שהזכרנו מקודם. נשבע השם לדוד אמת. מפרי ביטנך, חסידי, מפרי ביטנך, מה? השית לכיסא לך. הקדוש ברוך הוא נשבע לדוד. הזרע שלך, הוא יהיה המלכים, מלך מבית דוד לעד ולעולמי עולמים. ואיך שהעם היהודי אומר כל שבת, כי בשם קודשך נשבעת לו שלא יכבה נערו לעולם ועד. הקדוש ברוך הוא נשבע לו. זרע המלוכה יהיה שלך לנצח נצחים, ומלך המשיח שאנחנו כל כך מצפים לו, כמובן שהוא גם יהיה מזרע דוד ושלמה. אבל מה זה קשור לתחילת הפרק, רבותיי? תחילת הפרק, כמו שציטטנו כמה פסוקים, תחילת הפרק עוסק בזה שדוד המלך עשה את הכל למצוא את מקום המקדש. תחילת הפרק מדבר על זה שדוד עושה מאמצים גדולים ביותר, דוד המלך עושה מאמצים גדולים ביותר למצוא את מקום המקדש. המשך הפרק עובר למשהו אחר, שהשם נשבע לדוד, שמבניו וביתו לסוף, עד סוף הדורות, הם יהיו המלכים בעם ישראל. אבל ההסבר פשוט מאוד, רבותיי. דוד המלך התייגע למצוא את מקום המקדש, כמו שאמרנו. הוא קיים בעצמו לשכנו תדרשו. כשאתה מתייגע על משהו, זה נהפך לחלק ממך, רבותיי. זה נהפך לחלק ממך שאתה מתייגע. דווקא היגיעה, דווקא המאמץ, דווקא זה שדוד המלך לא עלה על מיטה עד שהוא לא מצא מקום משכנות להשם, עד שהוא לא מצא בית להשם משכנות לאוויר יעקב. דווקא זה גרם שכל הנושא של המקדש נהפך לחלק בלתי נפרד ממנו. נהפך כביכול למשהו עצמי. לכן גם המלוכה יוצאת ממנו ולזרוע אחריו לדורי דורות. ככל שאנחנו, רבותיי, ככל שאנחנו משקיעים יותר בבניין המקדש, ככה זה נהפך לחלק מאיתנו. אבל חסידים, רגע. אבל מה עם בית המקדש השלישי? מי יבנה את בית המקדש השלישי? מה אמרנו עד עכשיו? מה אמרנו עד עכשיו? חסידים יקרים, מה אמרנו עד עכשיו? ככל שאתה משקיע יותר, אז מה? ככל שאתה משקיע... מה אמרנו? למה בית שני? מה עמד יותר? בואו תזכירו לי, חסידים. מה עמד יותר שנים? בית ראשון או בית שני? בית שני, למה? כמה שנים בית שני עוד הפעם? 420. בית ראשון כמה? בית ראשון 410. למה? כי בבית שני השקענו מה? השקענו עוד יותר. אבל הבית שאנחנו כל כך מחכים לו, בית המקדש השלישי שאנחנו כל כך מצפים ומחכים לו, אומר הזוהר הקדוש, הוא יהיה נצחי. למה הוא יהיה נצחי, חסידים? אומר הזוהר הקדוש, לכאורה, הפוך לחלוטין ממה שאמרנו עד עכשיו. הוא יהיה נצחי כי הוא לא יהיה בניין הדברנש. הוא לא יהיה בניין שיבנה על ידי בן אדם, אלא בגלל שהוא יהיה בניין של מי? בניין הדקות שבריחו, כמו שאומר רשי, שהוא ירד, בנוי, הוא משוכלל מלמעלה. עד עכשיו אמרנו, ככל שבן אדם מה? ככל שבן אדם מה? יותר מתאמץ ויותר מתייגע לבניין. דוד המלך התייגע, זה לא נפל לו משמיים, הוא התייגע. בבית המקדש השני אמרנו, היגיעה הייתה כפולה, נכון? למה הייתה היגיעה כפולה? גם למצוא את המיקום, וגם מה? גם למצוא את המיקום, וגם למצוא את המידות, מה ואיך בונים, איך בוא, מה בדיוק את כל הפרטים. אז אמרנו עד עכשיו לכאורה, ככל שאתה מתייגע יותר על הבנייה, אז זה יותר נצחי, זה יותר, זה נמשך לאורך יותר זמן. פתאום אומר הזוהר הקדוש, הבית השלישי, בגלל שהוא יהיה בניין הדקות שבריחו, לכן הוא יהיה קיים בקיום נצחי. אז רבותיי, התשובה הפשוטה ביותר. נכון שהבית השלישי זה בניין הדקות שבריחו, אבל הוא לא נחת פתאום מהערפה לאישה מה פתאום נוחת על עם ישראל. ודאי שזה בניין הדקות שבריחו, אבל זה נבנה על ידי המאמצים שלנו. עם ישראל כבר מעל 1950 שנה מתייגע. עם ישראל עושה את הכל, עם ישראל מוסר את נפשו, בטח בדור שלנו, בדור של עקבת הדמשיכה, שיש כאלה ניסיונות, כאלה התמודדויות. אפילו גדולי המוראים אמרו, אנחנו לא רוצים להיות בדור של עקבת הדמשיכה, פחדו מהניסיונות הגדולים, פחדו מהקשיים העצומים שיש פה, שידעו שיהיה פה בתקופה הזאת. ועם ישראל מתמודד, עם ישראל מתמודד בגבורה עצומה עם כל הבעיות שיש, ועובדים את השם. זה גוף הבונה את בית המקדש. ולהפך, פה מורגש יותר עם ישראל. נכון שאנחנו פיזית לא בנים, לא שמים לבינה ועוד לבינה. פיזית, אנחנו לא יוצקים את היסודות. ולכן קורא לזה הזוהר בניין הדקות שבריחו. אבל הקדוש ברוך הוא כביכול, הוא שם את הלבינה בשבילנו. חסידים יקרים, כל מצווה שאתה עושה זה עוד לבינה. נכון, אתה לא מרגיש את זה פיזית. ואפילו במובן מסוים אתה גם לא יודע איפה בדיוק אתה לא רואה את זה מול העיניים, ואתה לא יודע אם אתה לא מרגיש שאתה שם לבינה, הנה אני עכשיו שמתי את הלבינה. נכון, אבל כל מצווה שאתה עושה, כל לימוד תורה, כל אהבת ישראל, כל דבר שאתה, כל פעולה שמקרבת יהודים לקדוש ברוך הוא, זה עוד, אתה גורם לקדוש ברוך הוא לשים עוד לבינה. אז חסידים יקרים, הבית השלישי, נכון, הוא מצד אחד הוא בניין הדקות שבריחו, כי מי שיבנה אותו פיזית, לפי הזוהר הקדוש, לפי מה שאומר רש"י בכמה מקומות, יבנה אותו הקדוש ברוך הוא. אבל זה נבנה, אבל אנחנו מקיימים בו מאוד מאוד את הפסוק, לשכנו תדרשו, לשכנו תדרשו. אנחנו, עם ישראל, עושה מאמצים גדולים ביותר לבניין בית המקדש. חסידים יקרים, מה שאנחנו צריכים ללמוד מהפרשה שלנו, צריכים להתאמץ ולהתייגע ולעשות הכל להביא את בית המקדש השלישי. כי הסדר שהקדוש ברוך הוא קבע, את בית המקדש מביאים על ידי יגיעה, על ידי מאמץ. את בית המקדש מביאים ככל שאתה יותר מזיע על זה, יותר מתייגע. כן, ולא נשכח גם את המעלה העצומה שיש ביגיעה. דבר שאתה יוגע, דבר שאתה מתייגע אליו, אז מה? אתה מתחבר אליו. אתה מתאחד איתו, זה נהפך לחלק ממך. בגלל שזה נהפך לחלק מאיתנו, נהפך לחלק בלתי, בעזרת השם יהפך לחלק בלתי נפרד מאיתנו. לכן, כמובן שהגאולה השלמה, לא כמו הגאולות הקודמות, הגאולה השלמה תהיה גאולה שלמה, אמיתית ונצחית. בהצלחה רבה יהודים. תודה רבה.